אנחנו זוכים להיות שם ביחד, מתחת לחופה בעזרת השם, אז אני רוצה להקדיש את השיעור באמת, קודם כל נצל את זה שיעלה זיווגם יפה ולשמחה של החתן והכלה, נחמיה ומעיין, שבעזרת השם מכאן ברכה לכולם, לכולם, לכולנו, לכולנו, זיווגים, להצלחה. כל מי שצריך ומי שבעיקר צריך זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, צריכים דחוף. אז הדרך היא שכל ה... באמת, שהכל יעלה למעלה, למעלה. טוב. מתחילים ספר שמות. נתחיל את הפסוקים הראשונים. רק את הפסוקים הראשונים. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר. ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ועכשיו מתחיל הסיפור, ויקו מלך חדש על מצרים. האמת היא שכל הפסוקים האלה, שבעת הפסוקים הראשונים, נראים כמעט כמו סיכום הפרקים הקודמים. אין כאן לכאורה שום חידוש. אנחנו יודעים את הדברים, ובאופן מפורט הרבה יותר מספר בראשית. פרשת ויגש, כשירד יעקב מצרימה, נמנו 70 הנפשות, והם נמנו שם אחד לאחד. שם דנו איך הגיעו ל-70, זה יצא 69, והתלבטנו וספרו אותם. אז 70 נפש כבר הופיעו. לחדש שיוסף היה במצרים? נו, איפה היינו? מי וישב? מי שלא זוכר שיוסף היה במצרים כבר נרדם כמה שבועות. ברור שיוסף היה במצרים, איזה חידוש. וימות יוסף, זה היה בדיוק הציור האחרון, זאת הייתה התמונה החותמת, נכון? בזה סיימנו, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. הידיעה שגם כל אחיו וכל הדור ההוא נוספת פה, אבל העניין גם שבני ישראל פרו ורבו במאוד מאוד גם כן הופיע. בסוף פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, וייאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. נכון? לא מופיע שם הביטויים החדשים, וישרצו ויעצמו. ותמלא הארץ אותם. אבל זה נראה באמת סיכום הדברים הקודמים, מה שמביא את רבותינו הראשונים לומר, לא רק בגלל הפסוקים האלה, בגלל דבר הרבה יותר מקיף שאני ארצה להיכנס אליו, לראות בספר הזה, בספר שמות, את חלקו השני של ספר בראשית. אני אסביר למה אני מתכוון. מזכיר את זה הנציב מוולוז'ין בהקדמתו להעמק דבר, הוא מזכיר את הבהג, בעל הלכות גדולות, מגדולי הראשונים הגאונים, מתקופת הגאונים, ובעל הלכות גדולות הבהג נותן שמות לחומשים, לספר בראשית הוא קורא בשם שחזל נתנו לספר בראשית, ספר הישר, הוא קורא לספר, בכבוד, בכבוד, הוא קורא לספר בראשית, ספר הישר. ההסבר שספר בראשית זה לא הוא, זה חז"ל, גמרא במסכת עבודה זרה, שקוראים לספר בראשית ספר הישר, והם מסבירים שהוא נקרא ספר הישר כי אבותינו היו ישרים. לספר שמות מעניין מאוד שקוראים ראשונים רבים בשמות שמאפיינים את ספר שמות. למשל הרמב"ן קורא לספר שמות ספר הגלות והגאולה, מאוד הגיוני. לספר שמות קורא הבהג, אתם יודעים איך? שם יפה מאוד, חומש השני. זה השם שלו. ספר ויקרא חוזר להיות עם שם תורת כהנים. ספר במדבר חוזר להיות עם שם, איתמה, בואו מפה, מי שנכנסים איכשהו, חזקי, תסביר להם שבואו משם. ספר במדבר, חומש הפקודים, ספר דברים, משנה תורה, וכך. זאת אומרת שספר שמות, שמו מעיד בעצם על היותו מעין חלק ב' של ספר בראשית. וצריך להבין את זה. צריך להבין את זה היטב, כי מבחינת התקופות, ספר בראשית חותם תקופה, וספר שמות מתחיל תקופה. ולכן התחלתי את הפסוקים הראשונים שבעצם מסכמים את ספר בראשית. אין לנו את זה, לא בויקרא, לא במדבר, לא ב... יש סיכום של דברים שראינו כבר. והוא גם מופיע כסיכום כי הוא כולל, הוא לא מופיע בפירוט. יש 70 נפש. השמות שמופיעים הם שמות השבטים. כמובן שבתורה הקדושה כל דבר מדויק וצריך להבין בדיוק בדיוק. אם רצו רק לסכם, מספיק להגיד שירדו 70 נפש. למה להגיד את שמות השבטים? אתה גם לא מורים את כל שמות 70 הנפשות. מה היה רב? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב, איש וביתו באו. ויקו, מלך חדש על מצרים. כולנו יודעים שירדו השבטים. אין כאן שום חידוש. על המילים ויוסף היה במצרים, על המילים ויוסף היה במצרים, רש"י אומר, ויוסף היה במצרים, פסוק ה', ולא הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? זו כבר שאלה ספציפית בתוך כל השאלות. ולא הוא ובניו היו בכלל 70, ומה בא ללמדנו? וכי לא היינו יודעים שהוא היה במצרים? אלא להודיעך צדקותו של יוסף. הוא יוסף הרועה את צאן אביו, הוא יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. יוסף. יוסף שראה את צאן אביו, יוסף שהיה במצרים ונעשה מלך ועמד בצדקו. ההערה הזו על יוסף לא מנותקת מהסיפור כולו של תחילת ספר שמות ושל סיום ספר בראשית. אני רוצה להתחיל את ההערה הזאת מסופו של ספר בראשית. בוא נחזור רגע לסיום פרשת ויחי. קראנו אותה השבת, סיימנו חזק חזק ונתחזק. כמה נקודות ששייכות ממש לסיום, שיסבירו לנו את המושג הזה, חומש השני, עוד מעט. קודם כל, השיחה המסיימת בין יוסף לאחים. אני לא יודע אם מישהו שם לב לזה מספיק. איך מסתיימת כל פרשת יוסף והאחים? מה הסיום? מה הפינאלי? במה מסיימים? בסוף הוא יגיד להם, פקוד יפקוד וכולי, נגיע לזה עוד רגע. זה קצת ציווי. הסיום הוא בשיחה הקשה שהם חוזרים מהקבורה, נכון? ואחרי הקבורה, אחרי העוצמה האדירה שחוזרים ממערת המכפלה, רק להזכיר לעצמנו בשנייה אחת, חוזרים ממערת המכפלה 70 יום בכי במצרים. להפנים לעצמנו, מצרים היא האימפריה העולמית הגדולה שכוללת את כל כוחות העולם. 70 יום שביתה עולמית. עולם שלם שובט ל-70 יום. מסיימים עם 7 ימי אבל ועם הקבורה במערת המכפלה, חוזרים למצרים, נכון? מגיעים ואז מגיע האקורד שנראה ככה קצת קשה. האחים עדיין נמצאים בלוי סתמנו יוסף. ויבק יוסף בדברם אליו. בסדר? הם הולכים ונופלים לפניו. ויאמר עליהם פסוק י' יוסף אל תיראו כי התחת אלוקים אני ואתם חשבתם עליי רעה אלוהים חשבה לטובה למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. ואתה אל תיראו אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם. כאן אני הייתי מסיים. תשמעו את ההמשך. וינחם אותם, סתם שאלה מעניינת, על מה הוא מנחם אותם עכשיו? על מות אבא? הוא אבל כמותם. על מה הוא מנחם אותם? וינחם אותם, וידבר על ליבם. מה? מה הוא אמר להם? עברית אחרת. מה עוד אפשר להגיד שלא נאמר? וינחם אותם, וידבר על ליבם. אתם שמים לב שזה נגמר באיזה וכולי? זה נגמר במשהו לא מפורט. אין שום הסבר מה, מה, מי. וינחם אותם, אני אפילו לא יודע על מה. וידבר על ליבם. וישב יוסף במצרים, ועכשיו אני מגיע לסיומת. וישב יוסף במצרים, הוא ובית אביו, ויחי יוסף 110 שנים. ויחי יוסף 110 שנים. סיום דומה מאוד להתחלה של הפרשה. ויחי, ויחי. אבל עכשיו את ההבדלים. ויהר יוסף לאפרים בני שילישים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. מאוד דומה ליעקב. ויחי יעקב, ויעקב רואה את כל הבנים והנכדים, ויחי יוסף, הפרשה מתחילה מחדש. ויחי יעקב הופך להיות בסוף לויחי יוסף. ויהר יוסף לאפרים בני שילישים, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. מה קרה מיד אחרי ויחי יעקב? קורא יעקב לבניו או ליוסף, ומה אומר להם? לקבור אותו במערת המכפלה, אבל בעיקר מה הוא אומר ליוסף, לפני שהוא אומר לו מה כן לעשות, מה לא לעשות? מה לא לעשות? אל נא תקברני במצרים. אל נא תקברני במצרים. נכון? תראו את הסיום של יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת. אלוהים פקוד יפקוד אתכם ואלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. וישבע יוסף את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. עכשיו זה מאוד מעניין. זאת אומרת, חשוב לו ליוסף, וזה הסיום של כל הסיפור, זה מדהים. חשוב לו ליוסף שיעלו אותו לארץ ישראל, אבל לא עכשיו. הוא מדגיש את זה. הוא מדגיש שרק שפקוד יפקוד אלוקים אתכם תעלו את עצמותיי. ליוסף שהיה כוח להעלות את יעקב, היה גם כוח להעלות את עצמו. אבל יוסף מבקש, מצווה, פקוד יפקוד אלוקים אתכם. באבי השביעני, הוא היה יכול גם לדאוג שאביו ישביע אותו, שגם הוא ייקבר, ואם שומעים לאביו. איך שלא יהיה ברור שתחילת הפרשה וסופה של הפרשה עוסקים ממש בשני דברים, אנחנו מסיימים את סיפור ויחי יעקב במערת המכפלה. אנחנו מסיימים את סיפור ויחי יוסף בארץ מצרים. והפינאלה של הפינאלה, הפסוק החותם, כמה הוא צורם. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, חנתו גם את יעקב, ויישם בארון במצרים, ומי ששמע טוב בקריאת התורה כל כך התפעל במצרים, ממש מרגש. וחזק, חזק ונתחזק. סיומו של ספר בראשית, סיומו, הסיום, הסיום של כל ספר בראשית, הוא בויסם בארון במצרים. כשמשהו מסתיים, אז הסיום מתאר, הסיום מתאר בעצם, סיום אמור להיות סיכום. סיום אמור להיות סיום. סיום גם אמור להסתיים בכי טוב, לא בכי רע. ואני חושב שיש כאן נקודה שאיתה צריך להתחיל את הכל. אתם זוכרים את תחילת הספר בשמות? 70 נפש יורדים למצרים, ויוסף היה במצרים. זה ספר בראשית, ספר שמות, איך קראנו להם בהתחלה? חלק א' וחלק ב'. חומש השני. חומש השני, ולא חומש הראשון, אלא ספר הישר וחומש השני. ספר הישר נקרא ספר הישר לפי שאבותינו היו ישרים. בעברית אחרת, ספר בראשית הוא ספר האבות. ספר שמות הוא ספר הבנים. האבות והבנים זה חלק א' וחלק ב', וצריך לדעת להפריד בין החלקים. כשאנחנו אומרים אבות, חז"ל אומרים אין אבות אלא שלושה. כשאנחנו מדברים על האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הסיום שמתאר את האבות הוא קבורתו של יעקב. תראו את השליטה של האבות בכל העולם כולו. עד לאן זה מגיע? אצל אברהם זה היה נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אצל יצחק מנסים לזרוק אותו מבאר לבאר, ממקום למקום, ובסופו של דבר מגיעים אליו אבימלך ופיכול מראהו שר צבאו זוכרים ואומרים אלוקים עמך בכל אשר אתה עושה. אצל יעקב, לא בניו הולכים איתו, אלא מצרים כולה. עולם שלם מבין שהנילוס מתברך מברכתו של יעקב. יעקב לא התחכך עם מצרים מעולם, הוא לא שלט במצרים. הוא גם מעולם לא רצה להגיע למצרים. בשלשלאות של ברזל הוא יורד למצרים, כלשון חז"ל. ספר שמות הוא הספר שבו מתחיל החיכוך. הוא הספר שבו הירידה מתחילה בגילוי כמה היא יכולה להיות למטה. עד שמתו כל השבטים, לומדים חז"ל מהפסוקים הראשונים של ספר שמות, לא התחיל השיעבוד. השיעבוד מתחיל כשאחרון השבטים מת. יוסף ולוי. כשקם מלך חדש שכבר לא יודע את יוסף. אתם יודעים למה חומש שמות הוא חומש השני? כי לספר הישר, התפקיד הגדול של ספר הישר ושל חומש השני הוא אותו תפקיד. התפקיד הוא להצליח להבין בכלל בשביל מה ירדה הנשמה הזאת לעולם הזה, או בעברית אחרת, להצליח להשרות שכינה בעולם הזה. כשהרמב"ן קורא לספר שמות ספר הגלות והגאולה, ואנחנו מתחילים היום את ספר שמות בהקדמה קצת כללית לשנייה, היינו מצפים לפי זה שספר הגלות והגאולה יסתיים בגאולה ממצרים. זאת הגאולה. ככה מסתיים אקסודוס בסרט. יוצאים ממצרים. בסדר, רוצים להכניס פינה דתית לעניין. מקובל, תוכנית דת לסוף יציאת מצרים, מתן תורה. אבל למה חמש פרשיות שעוסקות בלולאות וקרסים? וברגים וקרשים. למה חמש פרשיות שעוסקות במשכן ושמסיימות את ספר שמות? בואו נראה שנייה את הסיום, את הסיום של ספר שמות. תראו את סיומו של ספר שמות, מדהים. כבר יש משכן והסיום, ויחס הענן את האוהל, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, ויעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי הענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם, בכל מסעיהם. ספר בראשית מסתיים איפה? בארץ מצרים. וספר שמות מסתיים איפה? בכל מסעיהם. זה בכלל לא קשור לספר שמות. זה שיש מסעות קשור לספר במדבר. הרי רצית לספר לי עכשיו על זה שיש משכן. מה זה קשור עכשיו למה קורה כשהמשכן נוסע? למה סיפור הענן שנעלה מעל המשכן ומתאר את המסעות שיהיו כשבני ישראל ייסעו בכל מסעיהם, הוא הסיום המתאים לכל פרשיות ספר המשכן ולכל פרשיות ספר שמות? זה משונה מאוד. איך זה נכנס בכלל? הרי כל סיפור המסעות לא מתואר בכלל בפרשיות המשכן. אנחנו יודעים בפרק מם שמשה רבינו מפרק את המשכן ומרכיב את המשכן. ואנחנו מבינים שכשמפרקים את המשכן זה כי נוסעים, אבל את הנסיעות יתארו לנו בפרשת בעלותך ונסו במספיק עריכות ויחזרו על אותם פסוקים במקום הנכון. מה זה עושה פה בכלל? ומה זה עושה שוב כחיתום של כל הספר? שאם אנחנו צודקים, הוא חיתום של ספר בראשית ושל ספר שמות. של שני החומשים, חלק א' וחלק ב', של ספר הישר חלק א' ושל חומש השני, לשון הבהג, חלק ב'. אבל מי שתופס זה דבר מדהים. איך אמר רש"י בתחילת התורה? לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ומתם פתח בבראשית. לתורה יש מגמה אחת ברורה להראות לי שאני יכול לבנות בית, שאני יכול לבנות מציאות, שאני יכול להשרות שכינה איפה? בכל מסעיהם. אין מסע שאני לא יכול להשרות בו שכינה. אין מציאות שאני לא יכול להעלות בה את המציאות ולהעלות בה את הכוח ולהוציא את האור שיכול להופיע דווקא דייקה דייקה מתוך החושך. זה הסיפור. אלא שבספר בראשית זה פרק א', זה האבות, ובספר שמות זה פרק ב', זה הבנים. את סיפור הגלות והגאולה לא מסיימים ביציאה ממצרים, כי אף אחד לא עוסק רק בגאולה של היציאה ממצרים. את סיפור הגאולה גם לא מסיימים במעמד הר סיני, מסביר הרמב"ן. את סיפור הגאולה מסיימים באיך התורה שניתנה במעמד הר סיני נכנסת לארון של 10 טפחים, ואני הולך איתה, והיא הולכת איתי בכל מסעותיי. סיפור הגלות והגאולה הוא היכולת שלי להבין שגם כשהענן מכסה הכל, 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 ולא יכול משה לבוא כי שכן עליו הענן, עוד רגע יהיה ויקרא אל משה. ויקרא אל משה הוא תוצאה של זה שאני הכשרתי את המשכן. מאיפה קרא הקדוש ברוך הוא אל משה? מבין הקרובים שבנה משה. לא יכול משה לבוא אל המשכן שהוא בנה. אבל רק מפני שהוא בנה את המשכן, יכול הקדוש ברוך הוא לקרוא למשה. הנשמה שירדה לעולם הזה לא ירדה אליו כדי להישאר באיזשהו גובה. אם זה כך, אין לזה שום היגיון. היא הייתה בגובה הרבה יותר נפלא וטהור כשהיא הייתה מתחת לכיסא הכבוד. היא ירדה כדי לרדת הכי נמוך שרק יכול להיות. וכדי שאני אראה פה את מה שאי אפשר היה לעשות מלמעלה, שאני אאיר מפה את העולם כולו. בספר שמות מתחילים הבנים להתחכך במציאות של מצרים הכי קשה שיכולה להיות. אתם יודעים מאיפה מקור הכוח שלהם? מעת יעקב, איש וביתו באו. ואתם יודעים מה היה כוחו של יעקב כשהוא ירד? רק אחד מכל השבטים הפך להיות חוץ משבט גם אבא. יוסף. כשיעקב יורד למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו, אבל זה לא מספיק. צריך את ויוסף ישית ידו על עיניך. זה ממש מזכיר את מעמד הר סיני. עם ישראל אומר, לא רוצים לקבל ממך את התורה, משה, רוצים לקבל את זה מהקדוש ברוך הוא. רצוננו לראות את מלכנו. רצוננו לראות את מלכנו, בכלל לא חפצים לקבל את זה דרך שליח. מפי המלך ולא מפי שליח. אבל אחרי שאומרים רצוננו לראות את מלכנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אבל הנה אנוכי בא אליך באב הענן. יעקב יורד למצרים, ומה עוד אפשר להוסיף על אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אהלך גם עלו. חייבים את ויוסף ישית ידו על עיניך. כי התפקיד של הצדיק, כי התפקיד של יוסף, התפקיד של מלך המשיח, התפקיד של מי שנמצא פה, זה להפוך את הרעיון האלוקי הגדול הזה לפיזיקה, למציאות, לכאן. כמו שהתפקיד שלי הוא להאיר את העולם כאן. שמנו לב שיוסף הוא הכוח שיעקב רק איתו יורד למצרים, ומשה רק איתו יוצא ממצרים. לא יום, לא יומיים, 40 שנה נושא משה את עצמות יוסף אמו. יעקב מצווה על בניו, אל נא תקברוני במצרים. לדעתי החידוש הגדול של יעקב הוא, אני יודע שהסברה שלכם היא לקבור אותי במצרים. זה ישמע פילי עכשיו. למה? כי אם תקברו אותי במצרים, אני אתן לכם כוח לעמוד בכל מה שאתם תעברו במצרים. ואני אוסר עליך, אל נא תקברני במצרים. זה יהיה התפקיד שלך. אותי קיברו אל אבותיי. אני חותם את האבות, את ספר א', אבל ספר א' יחתם לא בויחי יעקב בארץ מצרים ובאל נתיק ברני במצרים, אלא בויחי יוסף בארץ מצרים ובאלוקים פקוד יפקוד אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, ולא לפני. שרח בת אשר שתלך על פי המדרש הידוע להודיע ליעקב עוד יוסף חי, היא שרח בת אשר שתלך על פי המדרש אל משה ותספר לו איפה יוסף קבור. עוד יוסף קבור ועוד יוסף חי, זה היינו הך. עוד יוסף חי ועוד יוסף מת, וצדיקים במיטתם שקרויים חיים, והיכולת של משה לקחת איתו את עצמות יוסף כמו שמופיע בספרים. ומכוח זה לעבור עכשיו את זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחריי במדבר. ויחי וויחי. מה זה הויחי של יעקב? הויחי של יעקב הוא חידוש אדיר. הויחי של יעקב הוא הרגע שבו יעקב בעצם... טיפ-טיפה הזכרנו את זה בשבוע שעבר, ברגע שיעקב בעצם מגיע לרגע, בגיל 130, שכל הקונספציות הקודמות נעלמות. כל חלום השלווה של ארץ כנען נחתם. והוא מבין שהוא יורד עכשיו עם בניו ועם זרעו, והוא שומע בדיוק לאן הוא יורד. כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה, כי... לגוי גדול השמחה שם. אין לו לשנייה אחת אבא אמינה שהוא הולך לשם לזמן קצר? יש לנו לפעמים שאלות צודקות שאנחנו שואלים אותן רק כי אנחנו לא שמים לב לפשט. שאלה אחת צודקת שלנו תמיד היא, למה יעקב לא יצא מחרן בהתחלה? למה הוא מתעכב שם? השאלות האלה הן שאלות ישראליות, טובות, אבל הן מוטעות, מיד אני אסביר. למה הוא מתעכב? תשובה, כי אמא אמרה לו שהוא צריך להיות שם עד שהיא תקרא לו. אז הוא לא יכול לצאת לפני. למה הוא ירד לשם? כי אמא ואבא אמרו לו, כי וישמע לכל אביו ולכל אמו, הוא לא ירד לשם כי לא הייתה ברירה והייתה בעיה כלכלית בארץ ישראל. אגב, על פי ציווי אביו הוא גם לא יורד לשם מפני עשיו. אבא לא אומר לו מילה על עשיו, רק אמא אומרת לו. אבל אבא אומר לו שהוא יורד לשם, כי הוא יורד לשם. אבא שלא ירד מצרימה אומר לו שהוא יורד לשם. שם הוא צריך לעשות את עבודת הבירורים שלו. שם הוא צריך להעלות את העולם ולהשרות שכינה בעולם. שם במקום הנמוך הזה הוא צריך לעשות את העבודה. שליח שיוצא לעשות שליחות לא חוזר כשבא לו. גם לא כשהחשבון בבנק יסתדר. כי החשבון בבנק שלו יסתדר הרבה לפני שהוא חזר. הוא חוזר כשהשליחות התמצתה. אם נתפוס את סוגיית השליחות שחזרנו עליה יותר מפעם בבראשית, השתנו לנו המון דברים. נפסיק לשאול למה הוא לא שלח מכתב לאבא. השאלה הטובה והידועה מגן הילדים שתמיד אנחנו שואלים. כי הוא שליח למצוא את האחווה, והוא לא יכול לשלוח לאבא, אבא אני חי. סליחה על הביטוי, כי זה לא מעניין את אבא. את אבא מעניין שהשליחות תתמלא. זה בכלל לא מעניין את אבא. זה משפט לא יפה, בכוונה, כדי שנוציא את זה מעצמנו. כי זה לא סיפור ילדים על רגש רומנטי משפחתי. זה שליחות. את אבא מעניין שאת אחי אנוכי מבקש. יש מציאות של בני רחל ובני לאה כאחד או אין? זה הסיפור. לכן הוא לא יכול לחזור לפני כן. הוא לא מתעכב שם כי נוח לו. ואז בא מלאך השם ואומר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. ואז קורה התהליך שחוזר על עצמו כל ספר בראשית. באותה שנייה הוא קורא לרחל וללאה השדה אל צונו. כלומר, אותו יוסף, אני קופץ, שמתעכב 22 שנה, בשנייה שהוא לא יכול להתאפק, הפועל המרכזי בסיפור הוא מהרו. מהרו ועלו את אבי. מהרו. ועכשיו שם שאלה. אתה באמת רוצה שזה יהיה מהר? ואתה באמת רוצה לכבד את אבא, נכון? זה אפילו לא שאלה, נכון? במחילת כבוד תורתו. אולי כבודו יעלה לבאר שבע? לא יותר מכבד? דרך אגב, בהתחשב במחס, זה גם יצא הרבה יותר מהר. במטוס מנהלים 10 דקות אתה בבאר שבע ממצרים. ואתה מוריד את אבא. מי שיענה טוב, הוא חלם שגם השמש תשתחווה לו, לא צודק בכלל, כי השמש לא תשתחווה לו גם כשהיא תגיע למצרים. רק אחרי 17 שנה יהיה כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה, ויוסף בורח כדי שזה יהיה על ראש המיטה לשכינה. רש"י מדגיש את זה מיד. היעלה על דעתנו שיוסף יקבל את זה? אגב, יעקב מעולם לא בא אל יוסף לארמון. אפילו לא פעם אחת אנחנו מתבלבלים בזה. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. שום פגישה בין יעקב ליוסף לא הייתה בארמון. מה פתאום? הכל בגושן. מאיפה נכנס לנו לראש דבר כזה? יעקב בא אל יוסף לארמון? מה זה? ויבא יוסף את יעקב אל פרעה. ושם הוא שואל אותו, כמה ימי שני חייך? אבל הציור שלנו, אם רוצים לצייר את ספר בראשית מחדש, הוא תציירו מסלול, ווייז כזה קבוע, של מרכבת משנה, נוסעת קבוע, מהארמון, לא יודע איפה, לגושן. הסיפורים היחידים שיש לנו על המפגשים בין יעקב ליוסף הם בגושן. הם בבניין שם, במקום שיש בית תלמוד של יהודה, לשם מגיע המשנה למלך עם מרכבת המשנה. והוא אוסר את מרכבתו. אז מי שמצפה לזה שהשמש באה והשתחוותה, לא באה והשתחוותה מעולם, אז למה יוסף לא עולה? ממה נפשך? מצד כיבוד אב תעלה, ומצד המגמה של המהירות. הרי אם אתה דואג לאבא ולכן מהיר, מכל כיוון, תביא אותו. מה, אנחנו לא תופסים? יוסף לא יכול מבחינת העניין שלו לצאת ממצרים שנייה. הוא מקור הכוח, עד ואלוקים פקוד יפקוד אתכם. הוא מקור הכוח הפנימי, יוסף ישית ידו על עיניך. ממתי עד מתי? כמו שכתוב בפסוק, מאנוכי ארד עמך מצרימה, ועד אנוכי אהלך גם עלו. מתי יתקיים אנוכי אהלך גם עלו? כשמשה ייקח את עצמות יוסף ויעלה בפקוד יפקוד. אם לומדים פשט, החיים מסתדרים. אני גם רוצה הייתי לראות את יוסף עולה, וגם אני הייתי, זה מאוד נחמד לי. אבל זה בכלל לא קשור. וזה מוציא אותנו מחלק א' וחלק ב' של ספר בראשית. החידוש של כל מה שרוצה ספר שמות עכשיו להתחיל להכניס אותנו אליו, הוא איך גם אני יכול להמשיך את יוסף היה במצרים. הוא יוסף, הוא בצדקו, הוא שירד למצרים, הוא שנשאר אותו יוסף של רשי של ויוסף היה במצרים. כשחוזרים בתמצית על אותו דבר ומביאים שלוש מילים משונות שלא מוסיפות כלום, שם רשי בא ומלמד אותנו, וכאן הילד שואל, בן חמש למקרא, כאן הילד קופץ, מה, אני לא יודע את זה? הוא היה במצרים, אני זוכר את זה כבר מאז שמחרו אותו. אני זוכר את אורחת הישמעאלים, אני זוכר את הסיפור. אני מריח את הפסמים של אורחת הישמעאלים. עכשיו אתה אומר לי, הוא יוסף. והוא מקור הכוח. והוא משיט ידו על עינינו. אתם מבינים מה עושה שרח בת אשר? האישה הזאת שלפי הפשט, על פי הפשט, קודם כל, היא נמצאת במניין 70 הנפשות. דרך אגב, סוגריים מרתקות. אין 70 נפש. יש 69. לחז"ל יש כמה אפשרויות. אחת, יוכבד נולדה בין החומות במצרים, אבל הורתה הייתה עוד בדרך. כי כתוב אשר ילדה בפרשה שלנו. טוב. זו אפשרות א', ילדה ללוי. אפשרות ב' זה שהקדוש ברוך הוא נמנע עמהם. אפשרות ג' במדרש זה שיעקב נמנע עמהם. למרות שכתוב שם כל יוצאי ירח יעקב, לא מסתדר בפשט, כי מתוארים רק יוצאי ירחו. אפשרות ד' מרתקת, שרח בת אשר. הקושי באפשרות הזאת הוא פשוט. נו, היא כבר ספורה. אז מה זה עוזר? זו האפשרות הכי משונה. אפשר לצאת ממנה רק בדרך אחת. דאבל, היא קיבלה. היא קיבלה שתיים במחיר אחד. היא קיבלה פעמיים. אתם יודעים למה? כי היא גם פרק א', וגם חלק ב' של הספר. אתם יודעים מי זו שרח בת אשר? סרח בת אשר היא סרח בת אשר, שעל פי פרשת ויגש, רק פשוטו של מקרא, אנחנו לא זזים מהפשט מילימטר. סרח בת אשר היא סרח בת אשר, שנמצאת במניין ויורדת עם יעקב. בסדר? עכשיו, בלי הדרשה שהיא אומרת עוד יוסף חי. טוב, בלי הדרשה הזאת. היא הייתה לפחות בת שעה? בסדר? בת 30 שניות. היא הייתה 100%? יופי. היא מופיעה במדבר בתור סרח בת אשר שחוזרת במניין ישראל שבאים. 210 שנה לפחות, אם היא הייתה בת 30 שניות. בסדר? והיא גם מופיעה בפנחס במניין בני ישראל שנכנסים לארץ. אז בת 250 היא כבר ודאי? מסודר? כל מה שהוסיפו בדרשה זה שנתיים. על זה יצאו הצווחים שיצאו מהפשט. אתם לא מבינים מה רצו להגיד לנו? שסרח בת אשר מחברת את חלק א' וחלק ב'. שסרח בת אשר אומרת עוד יוסף חי גם ליעקב וגם למשה. שסרח בת אשר אומרת לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, יש עוד אב, ולבנים יש עוד אב. אתם יודעים מה זה סרח בת אשר? סרח זה שם ככה לא מקובל היום, נכון? היום יש שמות יותר יפים. פעם דיברנו על סרח בת אשר. לא יודע, זה עניין של צלילים, של מוזיקה. לא מכיר שם יותר יפה מזה. אתם יודעים מה זה סרח? סרח נשמע לא טוב בקיצור. אני כמעט מריח לא טוב. סרח. סרח העודף. סרח זה שארית. סרח זה שארית שמרגישה סתם שארית. סרח היא בת אשר. שאר. אגב, אשר גם לא בחילופי אותיות. אתם מכירים את המילה אשר? אשר פירושו אשר, כי אישרוני בנות, אושר. ואשר זה מילה בעברית. מילת קשר. היא מילה חסרת משמעות עצמית. אשר לא הלך בעצת רשעים. אתם יודעים מה זה סרח? אין לה שום משמעות, היא רק מילת קשר. אין לה שום, כלום, שום משמעות, סתם. היא רק מילת קשר. היא סתם סרח. היא סרח של אין סוף. לעומת כל הסופים, לעומת כל המצרים של מצרים והאימפריות, יש סרח. חלק השם עמו. והיא מופיעה פעמיים ב-70 נפש. היא גם חלק א' והיא גם חלק ב'. היא האישה שמחברת את כל הסיפור כולו. ואשר ובנות אשר על כל מה שמופיע, זה הסיפור של אשר. זה הסיפור של סרח. אני חוזר להתחלה של מה שבו פתחנו את הכל. וינחם אותם, אני חוזר לשם למקום ההוא, וידבר על ליבם. שאלנו את עצמנו שאלה, מה, 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 מה הוא ניחם אותם? נכון? איזה מין סיום זה? ומה הוא דיבר על ליבם? יום חמישי בערב דיברנו בזה קצת. זה לא פשט שהוא ניחם אותם עכשיו על מות אביהם. זה באמת קשה להגיד את הפשט הזה. גם לא ראינו אף פעם שאבל מנחם את האבלים המקבילים לו. מה יש עכשיו? והוא ינחם אותם קשור למה שהם דיברו. מה הם דיברו? מה הם דיברו? זה דבר פילי. מה הם אמרו? הם אמרו, אביך ציווה לפני מותו. והם יודעים שאביהם לא ציווה לפני מותו כלום. אבינו לא ציווה לפני מותו כלום. הוא לא חשד מעולם ביוסף. רק מותר לשנות מפני השלום, כך הם אמרו, נכון? ומה אביך ציווה לפני מותו? אנא סנה פשע עבדי וכו' וכו'. אחיך, נכון? רעג מלוכה. אבל כמה פעמים אמרתי לכם כבר, שלא אתם שלחתם, ואל תיראו, ואל תעצבו, ואל תרגזו בדרך. מההתחלה אני אומר לכם את זה כבר, זה לפני 17 שנה כבר. אגב, יכול להיות הרבה יותר מ-17. כי לא כתוב בפסוק שכל השיחה הזו הייתה מיד בחזרה. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. הם ראו כי מת אביהם, עד רבה. לפי רשי ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, רשי הפשטן מתקשה. מה זה ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם? אני צריך לראות כי מת אביהם? 70 יום כל מצרים בוכה, ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, שולם עליכם. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם, ויראו במקרא, זה לא רק ויראו תוסי. ויראו, זה הם ראו דברים שיפנימו משהו שהם לא ראו לפני כן, כמו ויר והנה שלושה אנשים, ויר, ויר רוצה לקראתם. טוב, ראיתנו. ויער, והתבונן להבין מה הם רוצים. זה שני ויער. ויראו כי מת אביהם, רשי מיד אומר, ויראו כי מת אביהם שמיום אותו פחות קרב אותם. אז יכול להיות שזה לא היה יום, יכול להיות שזה לא היה שנה, יכול להיות שזה הרבה יותר. אנחנו לא יודעים. זה באיזשהו שלב. בין ה-17 שנה מאז שהם הגיעו למצרים, כלומר 39 שנים מאז שיוסף ירד למצרים, לבין השלבים אחר כך, לא יודע. בשלב מסוים, מאוד מאוחר, הם עדיין, זה דבר נורא, הם עדיין חושדים ביוסף. עכשיו בוא נתרגם את מה שהם אומרים, זה מזעזע. בוא נתרגם את מה שהם אומרים, הם אומרים את המשפט הבא. אנחנו חושדים שיוסף רוצה, מה? לחסל אותנו. מעולם. כלומר, הם עדיין...
סליחה, יש לו
גיטי כלומר, הם עדיין נמצאים במקום, מסכים לגמרי, כלומר, הם עדיין נמצאים במקום שמאוד ייתכן, אני אומר פה דבר מאוד קשה, שהתוכנית של יוסף מאוד דומה לתוכנית של הדוד שלהם. אתם זוכרים את הדוד שלהם? עשיו. עשיו רצה להרוג את יעקב, אבל הוא אמר שהוא יעשה את זה רק אחרי שיקרבו ימי אבל אבי. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. מפחיד קצת. יוסף בוכה. ויבכי יוסף בדברם אליו. עכשיו הוא לא בוכה פה הפעם כמו שהוא בכה בפעמים הקודמות. כל הבכיות הקודמות היו מהתרגשות. תעקבו. כל הבכיות הקודמות היו התרגשות. הוא לא יכול היה כשהוא ראה את בנימין, הוא הסתובב ובכה. הוא רואה את אביו יוסף ויבכה עליו עוד. הוא מנשק את אחיו ובוכה. הוא בוכה כשהם אומרים, אבל אשמים אנחנו על אחינו, וחוזר. הוא מתאפק, בוכה, מתאפק, בוכה. הוא לא בכה אף פעם במקום שהוא לא מרגש. זו הפעם הראשונה שהוא בוכה. הוא לא בכה בבור. לא שמענו שם בכי. עכשיו אנחנו שומעים אותו בוכה בפעם הראשונה, בבכי אחר לגמרי. הוא בוכה על המקום שאנחנו נמצאים בו. הצדיק בוכה. הצדיק נאנח. הוא בוכה על המקום שאני נמצא. ויבכי יוסף בדברם אליו. קיבלנו את זה.
אז זה בערך חזור בתשובה.
מי אמר שחזור?
למה קושי על יוסף? קושי על
חלבה? לא, אני לא מקשה על יוסף. אני לא מקשה על יוסף בכלל. אני רוצה רגע להסביר מה הוא אומר כשהוא מדבר על ליבם. לא מקשה על יוסף שום קושייה. אני לא מקשה על יוסף. שנייה. כשהוא בוכה, והוא רואה את המקום שהם נמצאים, המקום שהם נמצאים, אני אזכיר את זה בדקה אחת, הוא מקום שצריך להבין אותו. זה לא רעיונות עכשיו. הרי אם אנחנו מנסים להבין פשט, הם מכרו אותו למצרים, לאורחת ישמעאלים שירדה למצרים. הם ידעו בדיוק לאן הוא נמכר. למה שזה עד כמה הדברים שאתה אומר הם חזקים. הם מכרו אותו לאורחת ישמעאלים וידעו שהיא יורדת למצרים. נכון? הם ראו אותה יורדת למצרים. כל השאלות שתמיד שואלים על יוסף, איך הוא לא שלח, איך הוא... גם הם יודעים את המרחק למצרים. זה אגב יוצא אותו מרחק. עכשיו קשה למצוא אותו. כל ילד מצרי, בכל שורה בוויקיפדיה יודע שבמצרים שולט נער עברי. כל אחד יודע שבמצרים שולט נער עברי. כל עבד בארמון יודע שהמשנה למלך העברי לא אוכל את המצרים לחם. יש לו הכשר. חוץ מהם. עברי זה לאו דווקא מבני יעקב. זה ודאי לא הפשט. עברי זה מארץ העברים. כמה? כמה? אין אפשרות כזאת? הם יורדים למצרים. כבר הגעתם, אתם במצרים, שלום עליכם. אולי זה הוא. והם לא הכירו כל כך חזק אצלנו, אבל תרשו לי להיות הבן חמש למקרא. תעזבו אותי, לא קונה. לא קונה. מה והם לא הכירו? עכשיו הם זוכרים, הם אומרים אבל אשמים אנחנו על אחינו. הם גם מגלים דברים שלא ידענו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו, ולא שמענו. הם אומרים... אנחנו לא שמענו אותו מתחנן, לא היינו בסיפור. הם מספרים את זה, הם משלימים את החסר. כלומר, הקולות האלה זכורים להם 20 שנה, הם אומרים את זה פה, הם היו יכולים להגיד 20 דברים אחרים. חז"ל אומרים, הם לא חטאו בשום דבר אחר חוץ מזה. והם מעלים את זה. אין אפשרות. רש"י, ואני חוזר, ראש הפשטנים, רש"י טוען שוב ושוב, שכשיוסף אומר להם מרגלים אתם, זה לא יכול להיות סתם, בא לי להגיד שאתם מרגלים. מה זה מרגלים אתם? מה זה פה? משחק? כי מתחשק לך להגיד. רש"י אומר מרגלים אתם, מסביר רש"י מה פירוש מרגלים אתם, התחיל איתם שיחה. הם הרי מספרים ליעקב, זה המבנה שרש"י עושה שם, רש"י לא אומר, אבל עכשיו אנחנו יכולים לסכם את בראשית בחצי דקה לעניין הזה. הם הרי אומרים ליעקב, שאול שאל האיש, היש לכם אח? מחילה על הרוסית, נייט. לא שאל האיש, אתם נידבתם מידע. אבל לא יכול להיות, הרי הם אומרים שאול שאל האיש, היש לכם אח. ורש"י הפשטן פושט את המקרא. אז הוא חייב להבין איפה שאול שאל האיש. מצד שני רש"י לא מבין מאיפה נפל המרגלים אתם. אז רש"י מסדר את הכל. שאל אותם כמה אתם? אמרו 10. שאל אותם אז אם אתם 10 למה נכנסתם 10 שערים? מאיפה הוא הביא את 10 שערים רש"י? כי יוסף חיכה להם. זה שיוסף חיכה להם, אני מחכה להם מהגן. כולנו מחכים להם. ברור שיוסף מחכה להם כשיש רעב בארץ. זה לא מודיעין כל כך מסובך. לדעת שמארץ כנען יוצאת השיירה של בני יעקב אבינו. זה לא כזה מודיעין קשה. ואז עושה משה, עושה יוסף, לפי חז"ל, את התרגיל במרכאות כפולות, הפשוט, הכי חכם שיש. בדרך כלל היו נכנסים ב10 שערים למצרים, ובכל מקום היה מצבור, היה בר. ויוסף אומר לרכז את כל המקומות במקום אחד, להגיד עקב שיפוצים. מתנצלים ביום שהם צריכים להגיע. לא סיבוך כזה גדול, זה לא דברי אגדה, זה הדבר הכי פשוט. והם נכנסים בעשרה שערים, ומדווחים ליוסף, הכל לפי התוכנית, הכל עובד, מצוין, עכשיו ממתינים בשעון, לראות מתי הם יגיעו למצבור המרכזי, לא מגיעים, אף אחד, לא הבנתי, אבל במודיעין הודיעו שעשרה באים לשבור בה, נו, צריך לבדוק את המודיעין, מתחילים לחפש אותם, והם נעלמים. זה מה ששאל אותם יוסף, ואמר להם, מרגלים אתם, מה באתם לעשות פה? למה עשרה אחים נכנסים בעשרה שערים? אז הם אומרים לו, נגיד לך את האמת, באנו לחפש את האח שלנו. אז הוא אומר להם, לא במילים המפורשות, בוקר טוב, למה החלטתם לחפש את האח שלכם? אז הם אומרים לו, האחד איננו. ואנחנו בחיפושים. יפה. ואם הייתם מוצאים אותו, אז מה הייתם עושים? אז הם אומרים, היינו פודים אותו בכל מחיר. אוכל אין לנו כסף, את כל הכסף שיש לנו היינו נותנים בשביל לפדות אותו. ואז הוא שואל אותם, ואם לא היו נותנים לכם אותו? אז מה הייתם עושים? אז הם אומרים, אז אמרו, היינו עושים מלחמה. אז הוא אמר, הוא אשר דיברתי עליכם, מרגלים אתם. לראות את ערוות הארץ באתם. יפה, כן עשו תשובה. לשנייה. אולי זה המדרש רוצה להגיד. יפה, מהלך מעניין. מצוין. ואז הוא אומר להם, מרגלים אתם, בזאת תיבחנו, האחד יהיה עשר. הוא מפריד בהתחלה את כולם, ואחרי זה רק אחד. הוא מפריד את שמעוני לוי, על פי רשי. האחד, כי אחים כלי חמאס, אחים. אז הוא מפריד. מדהים, המהלך ברור לגמרי. טוב, הוא שומע אותם באבל השמים אנחנו. אחרי כל הסיפור, פרשת הכסף, הגביע, אני מגיע לסוף. הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש את יוסף בהתוודה יוסף אל אחיו. אומרים חזל, לצרה גדולה נכנס יוסף. הוא לבדו, אין שום שמירה. אומרים חזל, באותה שעה היו שם קולות מרכזיים של בוא נהרוג אותו. עכשיו, עכשיו בוא נהרוג אותו. אנחנו לבד. לא הבנתי כלום. הרי אם באתם להציל אותו, אז מה עכשיו אתם רוצים? לפי אותו, זה באותו מדרש בהמשך. דיברנו על זה פעם. אתם לא מבינים את הנקודה הזו, הנקודה הכי עמוקה שיש. קשה להקל אותה. זו הנקודה הכי עמוקה, זה לא מובן, זה מופלא. הם ירדו למצרים וחיפשו אותו, אתם יודעים למה לא מצאו אותם בשום מקום? כי הם הלכו, אומרים חזל, לחפש אותו במקום שהם היו משוכנעים שהוא נמצא. הם הלכו לחפש אותו בשוק של זונות. אלא איפה יכול להיות יוסף אם לא בשוק של זונות? זה הרי הקונספציה שאיתה הם מסתובבים 22 שנה. לא מצאו אותם. עד שבסוף המודיעין המצרי עולה עליהם שם. ואז מביאים אותם ואומרים להם, מרגלים אתם. מי שלא שם לב לכל הסיפור זה כי רשי לפעמים אומר וכולי. ואנחנו לא לומדים רשי ברצינות ולא מבינים שכשהוא אומר וכולי הוא מתכוון וכולי. תסתכל, זה כל הסיפור. זה פשוט המדרש, אבל עד סופו. שום תוספת, זה רק רשי. ואנחנו לא תופסים מה היה פה. הקונספציה שלהם הייתה שהם יורדים למצרים, ודאי להביא אוכל, זה סיפור כיסוי. אבל הם חוזרים, יורדים למצרים כדי לחזור אל אבא ולהגיד לו, אבא, מה אתה חושב? שאנחנו סתם עשינו משהו רע? הגיע הזמן להגיד לך את האמת. לא טרוף טורף. אתה יודע מי זה יוסף? אתה יודע איפה מצאנו אותו? זו הייתה התוכנית. היה ברור להם שהוא כבר ראש אימפריה של זונות מצרית. זה היה ברור להם, אלא מה הוא? הוא מוכשר, הוא כוח. אתם יודעים איך מברך יעקב את יוסף בפרשה השבוע? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור, וימררו ורובו, ויסתמו בעלי חיצים. כולם כל כך אוהבים את המילה בן פורת. שאלתי השבוע, חבר'ה, מה זה בן פורת? נתנו לי כמה תשובות. בן פורת, אמרו לי, השתבח שמו. כפרה. בן פורת, המקסימום שאמרו לי, זה בלי עין הרע. חמסה, חמסה, חמסה. בן פורת, חמסה, חמסה, בלי עין הרע. כולם צודקים. מה זה בן פורת? רש"י אומר, בן פורת? רש"י לפעמים מביא דרשות, שתי שיטות. רש"י אומר, על הפסוק הזה, ואני נוטה ליישב המקרא בו. ראש הפשטני מחליט, השאר דרש. והוא נאלץ להגיד שהמילה פורת היא מילה עברית וארמית גם יחד. יש הרבה מילים כאלה. כמו המילה אברך, שעל פי רש"י פירושה אב למלך. רך זה לא מלך בעברית, רך זה מלך בארמית, ריחה. יש הרבה מילים שרש"י מסביר אותם כפשט, מביא אחרי זה דרש. תמיד. כי הוא אומר, יש בעיה בפשט שהסברתי את זה על פי ארמית, אבל זה לא מפריע באמת לפשט, זה נשאר פשט. אז אתם יודעים איך הוא מסביר את המילה בן פורת? בן חן. כמו אפיריון נמתיי לרבי שמעון. אפיריין או אפיריון פירושו בסוף בבא מציע, תשועות חן חן. פורת זה חן אדיר. חן, חן, חן. זה הרבה יותר מיופי, זה הכל. זה חן עצום. בן פורת יוסף הוא בן שכל כולו חן. תחזיקו טוב. בן פורת עלי עין. חינו נטוי עלי כל עין. בלי שהוא עושה כלום. הוא פשוט שווה כל עין. החן הזה תופס כל עין. זה יכולה להיות עין של שר משקים, של שר אופים, של בני בלהה ובני זלפה. זה בעיה קשה. זה בעיה קשה באמת. זו בעיה קשה, צריך לדעת להתמודד איתה. ואז כתוב בהמשך, בנות צעדה עלי שור. איזה עברית זאת. מורתי לעברית הייתה מחזירה את זה עם חתימת הורים מיד, רבים, יחיד. בנות צעדה עלי שור. רש"י, מדהים. בנות צעדה עלי שור. שור אומר רש"י קודם כל פירושו, תראו. שורו הביטו אורו, אפשר להתחיל את הניגון עכשיו. שור. שור זה גם חומה, אומר רש"י. והבנות זה בנות מצרים, שכשיוסף עובר צועדות על החומה. כדי שהוא רק יתפוס פעם אחת את המבט. אומר רש"י, אז למה כתוב צעדה ולא צעדו? כי כל אחת צעדה והוא תפסה את המקום לבד. אתם יודעים מה זה בנות צעדה על האישור? זה הדבר הכי מדהים. יש לפעמים אדם שכשהוא יושב עם שניים, שלושה חבר'ה, אז באמת כל אחד מרגיש את ה... אבל כשיושבים עם אלף, אתה לא יכול לראות אחד אחד. אתם יודעים מי זה היה יוסף? יוסף כשהוא ראה טריליון אנשים, הוא ראה כל אחת צעדה לבד. רש"י. בנות צעדה. על האישור. קשה עמכם כזה. זה קשה מאוד. אתם יודעים מה התוצאה של החן הזה? והם מררו. זו התוצאה. זה לא יכול להיות אחרת. והם מררו רש"י אחיו. והם הררו פוטיפר ואשתו. טוב, כי אתה חושב שאוקיי, בסדר, אז עברתי דירה, די גמרנו, אני עכשיו במצרים. זהו, עכשיו פוטיפר. זה לא יעזור, זה לא יעזור מותיק. כי גם שם אתה תישא חן. וגם שם יישאו את עיניהם. זה כוחך. אתה רוצה להתכחש לו? לא יעזור לך. ועם הכוח הזה אתה תשרה שכינה בעולם. שום דבר לא יעזור לך. אנחנו נזכך אותך ונזכך אותך עד שאתה תביא עולם של בלעדיי אלוקים יענה את שלום פרעו, של גמלו רעה וגמלם טובה, של חשבתם עליי רעה אלוקים חשבה לטובה, ולכן אני חייב לכם הכרת הטוב על המחשבה הרעה שלכם שהתהפכה לטובה. אתם הבנתם את המשפט שאמרתי עכשיו? אני גם לא, אבל זה מה שהוא אומר. אבל זה הסברה שלו. והם הררו, ורובו, שואל רש"י, מה זה ורובו? אומר רש"י, ורובו היה צריך להיות ורבו. מה זה ורובו? אומר רש"י, ורובו זה כבר שזה כמעט פסיבי. הם כבר לא מצליחים, לא. אז לא רק וימררו, אלא ירבו עוד, ועוד, ועוד וימררו. אבל טוב, די, הוא כבר הלך. ורובו. והסתמו בעלי חיצים. אונקלוס, רש"י אומר כתרגומו, אונקלוס, בעלי חיצים, בעלי פלגותה. שכן, זה המקצוע שלהם. בעלי חיצים. בעלי חיצים, אתם יודעים למה זה נקרא בעלי חיצים? כי זה רחוק מצרים, אבל אפשר לקחת חץ. אתם יודעים מה זה בעלי חיצים אומרים חז"ל? חץ שחוט לשונם. לימדו לשונם דבר שקר, העווה נלאו. בעלי חיצים. למה זה נקרא בעלי? כי הם בעלי בתים, הם יודעים איך לארגן את המערכת, אם זה הכל מסודר, הכל פיקס, יש להם הכל מעלה עשר מסודר. נו, אז הם מגיעים למצרים. ויוסף מעלה, מעלה, מעלה אותנו, אותנו, זה אנחנו, לא דיברתי עכשיו על מישהו אחר, דיברתי עלינו. זה אנחנו, כולנו. ויוסף מעלה אותנו לגבעים שקשה בכלל לתאר. אי אפשר להבין את זה. ואחרי 39 שנה מינימום, 22 שנה מהמחירה, 17 שנים במצרים, מינימום, אמרנו, יכול להיות שעוד הרבה יותר. עדיין עולה לנו הסברה שיכול להיות שהאיסביות שבאחי גוברת על היוספיות שבאחי. כלומר, עדיין עולה הסברה שלא יכול להיות, התמונה בלתי אפשרית, זה לא צדיק אמת. עדיין, כי אחרת איך תסביר מה שעשית? אחרת איך תרגע? אם לא תפעיל את כל המערכת לרצוח אותו, איך תרגע? אתה נפשית, מה תגיד לילדים? אתה חייב לפתור את זה. אתה חייב לפתור את זה. אתם יודעים מה זה לואיס תמנו יוסף? אני אומר משפט לא יפה. בוא לפחות נצליח להוציא ממנו כסח אחד. ונוכל את זה לספר בהמשך. חבל, לא ראיתם אותו כשהתעצבן. תפסיקו כל היום, יוסף הצדיק, יוסף הצדיק. חבל, לא ראיתם, וואי, 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 וואי. הייתם רואים? גם אתם הייתם מבינים. לא ראיתם, בטח, יודע להיות, כן. הוא כל כך מתנצל, והוא אומר, אני לא, אני מנסה, אבל אני לא יכול, תחת אלוקים אני. מה אני יכול לעשות? אתם יודעים מה זה, וינחם אותם? הוא ניחם אותם על המקום שהם עוד נמצאים בו. אתם יודעים מה זה לנחם אבל? זה לנחם אדם על הפער בין מה שהוא רצה למה שיש. הוא ניחם אותם על המקום הרוחני והנפשי שממנו אנחנו מתחילים את העבודה. אתם יודעים איך הוא ניחם אותם? תחזיקו טוב. הוא אמר להם, בשביל זה ירדנו לעולם, מה קרה? מה יש? בשביל זה באנו הנה. אתם יודעים מתי אבא התחיל לחיות רוחו? כשהקודש ברוך הוא אמר לו, מתחילים עם ממתת שער היתומה. ואז הוא שאל, והקודש ברוך הוא אמר לו, ואנוכי ירד, ואנוכי יעלך, ויוסף ישית ידו על עיניך. הוא אמר להם, תתנחמו, ותתנחמו, ותזכרו את אבא. אתם יודעים מה אבא לימד אותנו? זה כל סיפור ספר בראשית, פרק א', סליחה, חלק א', של חלק ב' של ספר השני. הוא לימד אותם איך אפשר להיות באים מצרימה, ולהישאר שמות בני ישראל. ויוסף היה במצרים. וכי לא ידענו שיוסף היה במצרים? אתם יודעים מה זה וידבר על ליבם? לא כתוב מה. רש"י אומר שם שני פירושים, ורש"י הפשטן אפילו לא אומר רבותינו דרשו. פירוש א' אומר רש"י וידבר על ליבם, פירוש מעצבן נראה. אמר להם, אם אני הורג אתכם, מה הבריות יגידו? לי לא כדאי. תעזבו. מבחינת האינטרס שלי, זה לא נכון. כי אם אני הורג אתכם, יגידו, סתם סיפר שבאו אחים. הוא בעצם הסופי. רק הגיעו כל מיני חבר'ה, הוא אמר, בטח, זה האחים שלי, יש לי משפחה, חבל על הזמן. מת אבא שלהם הרג אותם, זה, איך וכי אח הורג את אחיו? זה פירוש א' של רש"י. פירוש ב' וידבר על ליבם, אומר רש"י, פירוש מדהים. פירוש ב' וידבר על ליבם, אמר להם, ורש"י מצטט מדרש ועוד פעם גומר בבחולי, זה גמרא במגילה, אמר להם, נר אחד, סליחה, עשרה נרות, לא יכולים לחבות נר אחד. נר אחד יוכל לחבות עשרה נרות. אתם יודעים מה אומר שם המהרש"א על הפירוש הזה? זה גבלת. אומר המהרש"א, נר לא מכבה, נר מדליק. מה הם רוצים חז"ל? נר לא מכבה. איזה מין משפט זה? צריך תיקון דפוס. נר מאיר, נר מחמם, נר מדליק, הדבר היחיד שנר לא יודע לעשות זה לכבות. העשן מכבה, האוויר, הרוח, אבל לא הנר. אמר להם, תשמעו את הפשט, אומר המהרש"א מדהים, אמר להם, עשרה נרות לא יכולים לחבר נר אחד, תחזיקו, זה לא יאמן. אמר להם, אחים שלי, ואם אתם רוצים לכבות, אתם יכולים? אתם הרי נרות, אתם חלק אלוקא ממעל. הדבר היחיד שאתם יכולים לעשות זה להאיר. תנסו לכבות. נו, הנה דוגמה. אתם אומרים שניסיתם לכבות. נו, אז קיביתם. אכלנו אותה, רק הדלקתם. נר השם נשמת אדם לא יכול לכבות, גם אם ממש מתחשק לו. ככה מהרש"א במגילה. בגבל. אתם יודעים מה הוא מדבר על ליבם? אתם יודעים מה זה נקרא לדבר על הלב? לדבר על הלב זה לא רק, תשמעו, חבר'ה, יהיה טוב. אתם יודעים מה זה לדבר על הלב? זה משהו הכי עמוק שיש בעולם. הרבי רש"ב אומר שעבודת הלב פירושו שמה שהשכל באמת חושב, אני מצליח שהלב באמת ירגיש. אתם מכירים פה את הצינורות עם הבעיה באינסטלציה? אני יכול להבין, אבל המוח כותב התניא בכל שורה שליט על הלב. וצריך האדם שיתבונן ויתבונן ויתבונן עד שיתעורר בהתגלות ליבו. אתם יודעים מה זה וידבר על ליבם? נתן להם דרכים להתבונן. אמר להם, אם אתה בשלב שבשביל להתבונן תחשוב על אינטרסים, אז בוא נדבר אינטרסים. בוא נדבר מלמטה. לא כדאי לי, כן כדאי לי. אם אתה בשלב שאתה רוצה להתבונן מבחינה פנימית, רוחנית, אנחנו אינסוף, נרות לא מכבים, בוא נתבונן משם. העיקר בוא נהפוך את זה למשהו שהוא כל כולו הלב, וזה המילה האחרונה של יוסף ישית ידו על עיניך, של חלק א' ספר בראשית. וידבר על ליבם, הוא עדיין מדבר על ליבנו, הוא מדבר על ליבם, וחנה היא מדברת על ליבה. הוא מדבר על ליבם, הוא אומר להם איך את ההגיונות, את ההבנות, את התובנות שאנחנו מעכלים, נוכל לאט 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 לחלחל על ליבנו. וכך הוא מנחם אותם. לנחם זה לא להגיד ועכשיו המת חי. לנחם זה להגיד איך מהמצב הנמוך עולים למקום הרבה יותר גבוה. וינחם אותם על המציאות שאנחנו עוד נמצאים בה. וידבר על ליבם. סוף חלק א', תחילת חלק ב'. ויוסף היה במצרים. וכיוון שהוא במצרים, אז יכולים לקום אלף מלאכים חדשים אשר לא ידעו את יוסף. אבל עצמות יוסף נמצאת איתנו. רק צריך את שרח. שתחבר אותנו שוב ותגלה לנו איפה נמצאת עצמות יוסף. כדי שנדע להתמודד גם במדבר עם מה שאיתו אנחנו הולכים להיפגש שם. וכשנגיע לארץ ישראל, שנייה לפני שנעביר ליהודה את השרביט, כשיהושע בן נון עוד יוביל את הכל בן בנו של יוסף, הפעולה המרכזית שתהיה ראשונה היא לקבור את יוסף, כדי שעצמות יוסף תהיה כאן. אחר כך אפשר להתחיל את כל המהלכים. ספר הישר, האבות, חומש השני, הבנים, יוסף ישית ידו על עינינו. ספר הישר וחומש השני הם מבראשית עד בכל מסעיהם. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו.